כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, ב-12, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, היישומון החדש של כאן. כאן עוד, אודי, חפשו בחנויות האפליקציות, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה, הוא בשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד, הכל עולה שם. התוכנית שלנו גם עולה כמובן לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות. איתנו באולפן מיטל כהן וראובן מן, ושלום יובל אביבי, ויש לנו שני אורחים גם
נכון,
באולפן.
שלום מאיה סלע, שלום נטע אלפר מישראל היום, ויוני לבנה מידיעות אחרונות, שני מבקרי ספרות.
איתם נהדרים. נחגוג את היום המיוחד הזה.
יום מיוחד.
שבו יחולק בערב פרס ספיר.
אני מקבל החלטה שהעניין הזה הולך להיות באמת חגיגי.
זה חגיגי? מה זה אתה מקבל החלטה?
לא, כי... אני, שוב, אמרנו עכשיו, דיברנו על זה בתוכנית, התארחנו בתוכנית של גואל פינטו, גם כן תרבות, ודיברתי על זה שאני תמיד ציניקן כזה, ואני מאלה שנהנו תמיד כל השנים לזלזל ולצקצק ולהגיד, זה לא פרס האיכותי, הפרס האיכותי זה פרס ברנר וכל מיני כאלה. לא, אני משנה, אנחנו תכף נבין למה אנחנו משנים את זה, תכף נדבר על כל הדברים האלה, וזה בהחלט יום חגיגי. נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, עשו לנו לייק, תשלחו לנו הודעה, כדאי לשלוח לנו הודעות, לא לשלוח לנו, לעשות לנו לייק, היום בערב, מאולם חלוקת הפרס, אנחנו נשב שם ונעביר לייב בלוגינג. איך אומרים לייב בלוגינג בעברית? אנחנו צריכים לדבר עברית תקנית. בלוגינג.
יוני?
יש מילה בי?
שיום.
אנחנו נדווח בעמוד הפייסבוק שלנו בחי. אם תעשו לייק, תוכלו לעקוב אחרי זה.
נזכיר את המועמדים. בוא נזכיר מי
המועמדים. סמי ברדוגו עם ספרו קיגי, שמעון עדף עם ספרו קומקרא, אסתר פלד עם ספרה פתח גדול מלמטה, נועה ידלין עם ספרה שטוקהולם, ואמיר זיו עם ספרו ארבעה אבות. אחד מהם יזכה בפרס בתהילת עולם ובצ'ק שמנמן. אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה לכל המועמדים.
נכון. אז אוקיי, אנחנו שוחחנו אתמול עם חגי ליניק, שזכה בפרס ספיר לשנת 2011, על ספרו דרוש לחשן, והוא טען שהמהות העיקרית של הפרס היא כסף.
כן.
הוא טען טענה קצת יותר מורכבת,
נכון.
אבל בסדר. השטחנו אותו.
השטחנו, עשינו, נחטוף על זה אחר
כך. הוצאנו דברים מהקשרם.
כמו שעיתונאים עושים.
בדיוק. לפני כמה ימים הקלטנו ראיון עם רובי נמדר, זוכה הפרס לשנת 2014, על הבית אשר נחרב. והוא אמר דברים שונים בתכלית, אנחנו הקלטנו מראש כי הוא חי בניו יורק, וזה לא מסתדר עם השעות, כי הוא ישן עכשיו אולי.
אני מקווה.
אבל אנחנו דיברנו איתו לרגל הצלחת התרגום של ספרו לאנגלית, כולל ביקורת נדירה ומשבחת בניו יורק טיימס, באמת מדהים. ודיברנו גם על פרס ספיר, אז אני מציעה שנתחיל בלשמוע את הרעיון הזה. בבקשה.
שלום לסופר רובי נמדר, מחבר הספר הבית אשר נחרב, שראה אור בשנת 2013, בהוצאת כנרת זמורה דביר. זכית עליו רובי בפרס ספיר.
כן.
לפני חודשים ספורים ראה ספר אור בארצות הברית, בתרגום לאנגלית של הלל הלקין, בהוצאת הרפר קולינס. שלום רובי נמדר.
שלום וברכה, מה שלומכם?
היי רובי, תשמע, אנחנו ביקשנו לדבר איתך, כי אנחנו שומעים ניסים ונפלאות על ההתקבלות של הספר הזה באנגלית. נכון לפני שעה בערך שבדקתי, הוא מספר 2 באמזון בקטגוריה של ספרות מזרח תיכון, ומספר 188 בספרות קונטמפוררי, שזה בעצם אפילו יותר מדהים באיזשהו אופן, כי זה הספרות הרגילה, כלומר מספר 1 שם זה מעשה שפחה, ו-188 זה מטורף. בביקורת בניו יורק טיימס כתבו שמדובר במאסטרפיס. אותי מאוד הרשים שקולן מקאן, סופר שאני מעריצה, כתב שמדובר במחקר נועז על שיגעון, גבריות, כינון מיתוסים והשבריות האנושית. מה המשמעות של כל זה בעבורך?
את יודעת, זה קצת לא יאמן מה שקורה. זאת אומרת, לא בדיוק ידעתי איך יגיבו, כמו שגם לא ידעתי אגב איך יגיבו לספר בעברית שהוא יצא, כי זה רומן יוצא דופן.
כן.
ואת יודעת, פה המציאות היא הרבה פחות אינטימית. המציאות של המולות ועולם הספרות בישראל הוא אינטימי. אנחנו כולם מכירים את כולם. זה כזה, הוא קטן, הוא אינטנסיבי, הוא אישי. וכאן זה אוקיאני ממש, זה ענק.
כן.
עולם המולות, ואין לך שום מושג. זה מאוד מקצועי. הכל נעשה נורא נורא מקצועי. אין שום שליטה כאילו על התהליך. היחצן שולח את זה להמון עיתונאים, באיזה אופן ככה מאוד שמחוץ לשליטתי. ולא היה לי שום מושג איך זה יקרה. וגם כשאמרו ביקורת בטיימס, אז אמרתי, אוקיי, נחמד, לא הבנתי, אני לא חושב שאני הבנתי. אמרתי, אחלה, זה כמו הארץ ספרים, נכון?
כן,
בטח. כן, וזה כן, אבל זה רק, אני לא הבנתי את איזה אימפקט יש לה.
איזה אימפקט, כן.
מה זה אומר להצליח באמריקה שיש ביקורת טובה בניו יורק טיימס? מה
המשמעות? זה ממש, אני רק אומר שקיבלתי יותר מזל טובים בארבעה ימים האחרונים מאשר ביום חתונתי, והלידות של שתי הבנות ועוד כל מיני מאורעות בחיי. זאת אומרת, זה היה גשם של הכרה. זה פשוט לא בפרופורציות לשום דבר. אני לא בדקתי באופן אובססיבי עד כה את נתוני אמזון, כי גם את יודעת, המספרים כמו שאת ציינת,
כן.
קשה להבין אותם. אם 188 ברנקינג הוא נחשב מטורף ומסעת נפש, אבל אתה לא כך מבין את זה, כי זה, כן. זה נשמע, זה מספר כזה. המספרים באמזון זינקו בצורה מאוד חדה. מה שעורר המון התרגשות בהרפר קולינס, כמובן.
נכון. זה מצביע על מחירות בעצם.
כן, זה מדד מחירות מאוד רגיש. התקבלו שיחות טלפון ממולים באירופה פתאום שמאוד רוצים את הספר. זה היה אימפקט שאני בכלל לא ציפיתי.
אז זה משפיע, סליחה שאני שואלת גם, אבל אתה כבר יודע, נגיד, מבחינת, יש מספרים? כמה ספרים נמכרו?
אין עוד מספרים, ומנסים לא לדבר על מספרים לפני ששלושה חודשים. הספר יצא לאור לפני חודשיים בסך הכל.
אוקיי.
אז מנסים לא לדבר על מספרים מוצקים עד שלושה חודשים, כי יש כל מיני, הלו פה, אמזון הוא כלי המחירות מספר אחד.
כן.
והם קונים ומחזירים, ויש כל מיני דינמיקות של קנייה והחזרה שאני לא יודע אם קיימות בארץ. אבל כאן זה ממש חוק המספרים הגדולים. זה מדובר על ציפיות אחרות לגמרי מההוצאה, ומדובר על תוצאות אחרות לגמרי. אז אמרו לי שלא יבדקו את המספרים עד שלושה חודשים, כדי שלא ייתנו מתוני כזב.
Okay. בוא נדבר רגע.
כי אפשר למכור לא רע בחודשיים, ואז פתאום לקבל 50% מה שכאילו נמכר חזרה בחודש.
אז הקונסיגנציה, אז הם יכולים פתאום להחזיר את הספרים. אוקיי.
בוא נדבר רגע על התרגום עצמו. הרי הספר שלך הוא מאוד יהודי, יש בו שימוש נרחב במקורות. איך בעצם מתרגמים את הדברים האלה לאנגלית, וגם כך שהקורא האמריקאי יבין, בביקורת עליך בניו יורק טיימס, זו הייתה התייחסות די ארוכה, לחוסר היכולת של הקורא האמריקאי הממוצע להבין את מלוא המשמעות של הדברים שאתה מטפל כן. בהם.
אז תראה, הספר הוא גם מאוד יהודי, ובנוסף על כל הצרות הוא גם מאוד מאוד עברי.
נכון.
זאת אומרת שהעברית ברומן המקורי, בבית אשר נחרב, העברית היא כמעט גיבור בפני עצמו. היא כמעט אחת מהדמויות. היא מושכת המון תשומת לב לעצמה. זה בעצם באיזשהו מקום ספר על העברית. זאת אומרת ש... בעצם לקחנו ספר שהעברית בו היא מרכז, והיה צריך לסלק אותה מהבמה בעדינות, כדי לתת לחלקים האחרים של הספר לעבוד. היה מאוד מסובך להגיע, א', למצוא את המתרגם הנכון, ואני חושב שהלל הלקין, שאני אוהב לקרוא לו The Great הלל הלקין, הלל הלקין הגדול, שהוא דמות אגדית בעולם התרגום.
כן.
זה היה תהליך, כן, להגיע אליו, והוא עסוק מאוד, וכבר, אתה יודע, מאיים בפרישה כבר כמה שנים. אבל לשמחתי האתגר והפיתוי גברו עליו, והאלף היה תהליך נפלא, לעבוד איתו זה לעבוד עם מייסטר אמיתי. באמת, כן. אתה אומר, הנה, אני עכשיו ראיתי רב אומן בפעולה. הייתה החלטה שהייתה אינטואיטיבית, אבל גם הייתה עליה שיחה, שצריך להתחיל למתן את המקום של העברית ברומן. לא בכל מקום שהרומן מרמזז בו על איזשהו פסוק בתהילים, או על איזשהו אזכור נידח באיזו ברייתא בתלמוד, ויש הרבה כאלה בעברית, לא להתפתות לזה. וזה סוג של לעמוד בפיתוי, כי אוהבי השפה היו רוצים לרוץ, ואני אפילו אמרתי, בוא נלך לקינג ג'יימס ורז'ן, כל מיני תרגומים ארכאיים של התלמוד, תרגומים ארכאיים של התנ"ך, וננסה לשמר את המתח הלשוני. ונאמר לי שיש מספיק מתח לשוני גם ככה, לא צריך לשמר, לשמר מתחים, יש מספיק, זה בסדר.
אז כבר קיבלת תגובות מקוראים אמריקאים שאינם בעלי רקע יהודי?
קיבלתי.
ואיך הם מבינים את הספר?
אני אגיד לך, הרקע היהודי זו שאלה. אני לא יודע אם הרבה קוראים שהם לא יהודים קראו את הספר עדיין, למרות שקיבלתי תגובות כאלה. בוא נגיד שגם עם היהודים זה לא מובן מאליו.
נכון.
ותראה, המקור העברי, גם עם היהודים בישראל הוא לא היה מובן מאליו.
נכון מאוד.
שהם יתחברו, יקראו, יבינו, ירצו להתחבר, ירצו להבין. זאת אומרת, הרומן הזה יתגר גם את הקורא היהודי הישראלי.
נכון.
לפני שעוד באנו להטריד את היהודים האמריקאים המסכנים, שלוותם המדושנת. אני מקווה, וכבר אני רואה שזה מתחיל לקרות, שלא רק יהודים, שמה שאנחנו מכנים פה, the Jewy Jews, היהודים כאילו של בתי הכנסת ושל ה-JCC,
כן.
אלא גם האינטלקטואל היהודי החילוני, הדי מבולל, ששמו אולי רוזנברג, אבל הוא לא בדיוק, אתה יודע, לומד גמרא בלילות, ואין לו שום מושג. כן, אני מתחיל לראות שזה קורה.
שיגיע גם אליו.
זה כבר מגיע. זה כבר מגיע. הניו יורק טיימס הוא לא... הניו יורק טיימס זה לא פורוורד.
כן, זהו.
זה עיתון חילוני. אמנם הוא יהודי, אבל בוא רק נאמר שיהודים גרמנים יסדו אותו. כן, זה אומר הרבה.
כן.
יקס. זאת אומרת שזה לא עיתון, זה לא עיתון יהודי מובהק.
נכון. אני רוצה לשאול אותך, אתה התקבלת מאוד טוב גם פה בארץ, אתה זכית בפרס ספיר, אבל מיד לאחר שזכית בפרס הזה, מפעל הפיס שינה את התקנון, כך שסופר כמוך שלא חי בארץ לא יוכל לזכות ביותר. אתה הופתעת, אתה נעלבת, אתה מה...
הופתעתי, נעלבתי, התעצבנתי, כל... אבל לפני שאני אתחיל למנות את הכעסים והאלבונות, אני רוצה דווקא להגיד משהו על פרס ספיר, על העוצמה שלו, שאנחנו, אותם אנחנו לא מבינים. הסיבה שהרפר קולינס הרימו את הפרויקט של הספר שלי,
כן.
הסיבה שהרומן הזה קיבל הרבה התייחסות בעיתונות בארצות הברית, העיתונות היהודית אמנם, לפני שהוא בכלל התפרסם, היא כי מסתבר שכן שמעו על פרס ספיר בעולם.
אוקיי.
יש לו
אימפקט, יותר ממה שאנחנו נוטים לייחס לו.
מדהים.
זה כן פרס. תראו, העובדה שהרפר קולינס, שהיום תראו, ספרות ישראלית, היא בעיקרון לא הסחורה הכי חמה היום בניו יורק.
כן.
למרות שהיו פה כמה הצלחות לא רעות בזמן האחרון, הספר של אשכול נבו החדש, שתרגם בתור Three Floors Up, ועושה פה חיל ממש... ספר של הילד גונדר גושן, כן. Waking Lion, כן. להעיר הריות.
כן.
התקבל פה יפה, ועשה רושם. ועוד כמה. Okay. אבל זה לא, לא קל למכור ספרות ישראלית היום בחול. איך לומר את זה? התחלנו לשמם אותם. עם המנעד הנושאים. ונאמר לי שזה הפרס שגרם להם לרצות להשקיע בספר.
זאת אומרת שהם מסתכלים, היום אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בעוד מועד, אבל ביום שני בערב יחולק פרס ספיר, והאדם שיזכה מסתכלים מבחוץ ולראות מי זה, ומתחילים כן, להתעניין מסתכל, בספרים שלו.
מתחילים להתעניין. זאת אומרת, אני מאחל לכל המועמדים כולם ביחד הצלחה, ולהווה ידוע שזה עושה רושם. זה לא עניין מקומי.
אז הפרס הזה, אפשר להגיד שהוא שינה את החיים, לפחות הספרותיים שלך?
לגמרי. את חיי הפרס הזה שינה, מהקצה אל הקצה.
זה נהדר לשמוע, כי לפני, באמת לפני כמה תוכניות אמרנו, הרגשנו שההשפעה של הפרס הזה והנראות שלו בישראל הולכות ופוחתות. זה נהדר לשמוע שיש לו כזאת השפעה ושהוא יכול לעשות את ההבדל הזה.
כן, אני חייב לומר שכן, ואני גם קצת הופתעתי לשמוע שאנשים נוטלים לעצמם מדי פעם, מכל מיני מוטיבציות, חירויות לזלזל בפרס הזה משום מה, ואני חושב שזה אי הבנה, הפרס הזה הוא לא רק הפרס הלאומית שלנו, הוא פחות או יותר הפרס הישראלי היחיד שמישהו בעולם שמע עליו. בלי קשר למה קורה אצלנו בחצר האחורית, עם המשחקים שלנו בחצר האחורית של הספרות העברית, בעולם, הדשא הקדמי, זה רק פרס הזה.
מי שמזלזל בפרס הזה כנראה לא זכה בו.
אני חושב, זה מישהו שנורא רצה אותו, וגם אני תמיד הייתה לי תחושה, קרצמה בי התחושה שנורא נורא רצו אותו.
רובי נמדר, מחבר הספר הבית אשר נחרב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
The Ruined House באנגלית.
The Ruined House באנגלית, אנחנו מאחלים לך להמשיך את ההצלחה הגדולה שלו באמריקה ובכלל. תודה רבה.
להתראות.
תודה לכם, להתראות.
טוב, שלום שוב יוני לבנה, מבקר ספרות בידיעות אחרונות, ולנטע אלפרין, מבקרת ספרות בישראל היום. אנחנו הזמנו אתכם לאולפן כדי לחגוג ביחד איתנו את הנס שנקרא פרס ספיר, שיחולק הערב. אני קצת מגזים, זהו, הגברתי מ-0 ל-100.
כן, אבל זה כיף, תמרים.
זה חינני, אנחנו
מרמים.
בקיצור, אנחנו מדברים על פרס...
נראה לי יוני יוריד לנו. בוא, יוני, כאילו.
באמת שבשביל זה באתי.
אז אולי...
איזון בתקשורת, אנחנו שכם.
שמענו לפני השיר פרנק סינטרה, כמובן, ניו יורק, ניו יורק.
כמובן.
את רובי נמדר זוכה פרס ספיר לשנת 2014 על הבית אשר נחרב. הוא טוען שזה השער של העולם אל הספרות העברית, ו... זה לא בדיוק הייתה תמיד הדעה על הפרס הזה, הרבה פעמים זלזלו בוטנו שהוא לא חשוב. הפרס חשוב או לא חשוב? נטע.
הפרס, לי יש נטייה ולהרבה אנשים יש נטייה לקחת פרסים לא ברצינות. תמיד כשיש איזשהו ויכוח תמיד אפשר להגיע ולומר זה כול הפרס. אבל אחד, הפרס עושה הכל על מנת שניקח אותו ברצינות. הטקס, ההכרזה על הרשימה הארוכה, ההכרזה על הרשימה הקצרה, כל הכתבות בעיתונות שמלוות את זה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו בילדאפ שהוא גם חיצוני, ואולי הוא מחלחל. אנחנו גם רואים מדי שנה את הסופרים שלא מועמדים לרשימות ואת הפוסטים הזוהמים שמתפרסמים. צריך לקחת גם את זה בחשבון. הפרס, אני אצג כאן תמיד את העמדה האמביוולנטית, הפרס חשוב ולא חשוב, כטבעם של כל הפרסים. יש בו את האלמנטים החיוביים, העובדה שהוא רוצה לעודד יצירה, הסכום הכספי הגבוה, שהוא דבר לא מבוטל, הרעש התקשורתי, ויש גם את העובדה שבסוף זה פרס.
ותו לא.
כן, לא צריך לקחת ברצינות, זה נכון, אני יכולה
להסכים. אם אתה מועמד, קשה מאוד לא לקחת אותו ברצינות.
לא, אני שמעתי מחלק מהמועמדים בכל מיני שנים, שהמעמד הזה של מה שהולך להיות היום בערב, מעמד מאוד מאוד קשה.
כן.
ומאוד, אפילו, יש אנשים שאמרו משפיל.
חגי לי מכמר את זה אצלנו אתמול, שיש משהו משפיל.
זה דבר מצער קצת, כן. הישיבה הזאת שם, שאתה באמת לא יודע, ואז מצלמים אותך. אם הארבעה שלא זוכרים, זה כנראה מעמד מאוד קשה, והאמת שאולי צריך לחשוב איך לעשות את זה אחרת, כי חבל שזה קשה, לא?
כן. יש כאן איזשהו תשלום מס, באמת.
משלמים על זה, הזה. כן.
כתיבה שדבר כל כך מופנם, ממילא היציאה החוצה עם הספר היא תהליך קשה כשלעצמו, לא. אחר כך להוסיף לזה שולחנות עגולים, בורקסים ו...
למה? אגב, סתם מתנפים עליהם עם הבורקסים. יש שם אוכל קצת יותר...
יש אחלה אוכל, לא צריך לומר, יש אחלה אוכל.
זה לא נכון שיש בורקסים.
מעולם לא הייתי, אני היום אהיה לראשונה, אני נורא מתרגש. יוני, אתה רוצה להוריד?
חשוב או לא חשוב?
אני פשוט אשתוק.
לא, אתה תדבר עכשיו, יוני.
מה השאלה?
יוני, הפרס חשוב או לא חשוב?
אני, עליי הוא לא כל כך השפיע לאורך הזמן, זה באמת נראה לי צ'יזי לחלוטין, גם השנים הראשונות, כשמדי פעם הייתי קורא ספר אחר של מי שזכה, היו גם אנשים שהם היו כזה על התפר, לא בדיוק אנשי ספרות מובהקים, או אנשים שכן כותבים, אבל כותבים או ספרי ילדים, או מדע פופולרי, עריכה, כל מיני דברים, היו זוכים שהם לא היו אנשי ספרות פרופר.
נגיד כשרון לשם זכה, אתה מתכוון.
אני כבר שכחתי את זה לגמרי, אבל...
אז רון לשם, מצבי עניי, אני מנסה לחשוב כאילו...
זה היה באמת, אבל זה באמת מהעשור הראשון, וגם משהו קרה בכלל בספרות הישראלית, וזה גם ערוץ 2 כזה, זה המון 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 דברים של מין נובורישיות חסרת ביטחון כזאת, שהטקס שיקף והספרות שיקפה. וכבר באמת, לי לפחות ממש בתור צרכן, ידעתי שאם ספר זוכה, אז כנראה דווקא הוא מיועד לדודה הדמיונית שלי או משהו כזה, או לדודה, הדודה לא דמיוני שלי. ובשנים האחרונות, דווקא מה שקרה, זה מדי פעם הייתי פשוט מופתע, זה לא כל כך נורא כמו שזה. זה שווה לקרוא. היו ספרים שלא קראתי, למרות שזה המקצוע שלי, ואז הייתי צריך בשביל, כדי לכתוב על זה, למשל היה הספר של שמעון צימר, שדווקא הכרתי, אבל הייתי מפספס בגלל שהוא לא מעורר הרבה רעש, וזאת הייתה לא בהוצאה מרכזית, וזה היה ממש ספר מצוין.
כן,
אז זאת אומרת, בצורה הכי אנוכית, לי זה נותן, מתחיל לתת משהו, אבל יש לי תחושה ששינוי קל של מי שהשופטים, או אפילו משהו פוליטי, מחוץ לזה, וזה פשוט יכול לחזור ולהיות דרדלי עוד פעם.
אתה לא חושב שיכול להיות שפשוט היו חבלי לידה במשך כמה שנים, ועכשיו ככה מתמצק לו איזה משהו שהוא יותר מקובל עליך, ועל כל הרפובליקה הספרותית?
אני לא יודע מה מקובל על כולם, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אני גם טיפה התבגרתי בתור קורא, באמת היה מאוד מאוד מרתיע, ואני חושב שגם הסופרים המבוגרים והידועים יותר, שפשוט החרימו את הטקס, מאוד השפיעו גם עליי, ואני זוכר באמת חיים באר תיאר את עצמו, יושב ומתפלץ שם, ואומר לעצמו שהוא באמת לא צריך את זה, אז גם הילדים הכביכול מקובלים החרימו את המסיבה, ונוצר דווקא דבר נחמד, שאני חושב שרואים גם ברשימה הזאת, שבסוף דווקא כשאפנו את הילדים המקובלים, או את הקשישים המקובלים, אז מגלים דברים אחרים.
נכון.
שהם אוף מיינסטרים, באיזשהו אופן גם, שזה נחמד.
או אפילו מיינסטרים מסוג אחר.
כן.
מצד שני...
אבל אני מסכימה איתו שזה עניין של מי השופטים בסופו של דבר. מה זה... זה לא מפעל הפייס, נותן את הכסף, אבל יש קבוצה של שופטים, והם כל פעם קובעים... אתה יודע.
בוודאי, אבל אני חושב שכן יש איזה מין, נקרא לזה רוח המפקד כזאת.
לא? עכשיו?
אני לא יודע.
לא יודעת.
אני תוהה. האם מישהו...
זה בדיוק...
רוח המפקד, המפקד הוא זה שבוחר את השופטים.
את השופטים.
אז אולי זה רוח המפקד. יכול להיות. אני לא יודעת.
בהמשך למה שאמרת, שעל הערוץ 2-מיות ועל הנוצצות ההוליוודית הבאמת קצת מופרכת הזאת, אני תוהה למה לאורך השנים כולנו זלזלנו בפרס, לא כולנו, היה מין תחושה של זלזול בפרס. זה מה שגרם לזה? הזוהר המזויף?
אני חושב שפשוט זה הביע זלזול כלפיך כצרכן וכקורא וכצופה חדשות. מצד אחד אומרים לך, בוא, אנחנו נלמד אותך מה זה ספרות, ומצד שני גם מתחנפים אליך ומביאים לך שמות שהם לאו דווקא סופרים. ובעיקר זה היה נראה שאין איזה קו או אין איזה משהו שמאפיין את זה, אלא התחושה הזאת, אתה יודע, שמנסים לרצות את כולם, את מפעל הפייס, ואת פשוט, הטקס הזה הוא היה המשך ישיר של, כבר שכחנו את הביטוי הזה של המסעוד המסדרות, אותה דמות פיקטיבית שאמורה לייצג את כולנו, אני אפילו כבר, האמת שכחתי אותה, אבל היא הגיבורה הגדולה של פרס ספיר של העשור הראשון, ועכשיו פשוט הם פחות מתיימרים לחנך את הפריפריה, פשוט זה נהיה יותר מעשי, זה כמו מישהו שלמד לעשות את העבודה שלו.
אוקיי, אנחנו ביקשנו מכם לבחור את הספר העברי של השנה שלא הגיע לחמישייה של ספיר, כי דווקא באותה הזדמנות שאנחנו רוצים, תמיד יש את הדבר הזה שבעצם יש את החמישה שמגיעים, אבל יש עוד ספרים טובים שלא הגיעו. אז נטע, באיזה ספר את בחרת, מדוע, ואולי תקריא לנו מתוכו.
בטח. הספר שאני בחרתי, לאחר מחשבה מרובה, הוא ספר שקרוב לוודאי לא היה נכנס, לא לרשימה ארוכה ולא לרשימה קצרה, זה אכן לא קרה, אבל גם במחשבה שנייה, הוא ספר שחוויית הקריאה בו היא חוויה לא פשוטה, ובכל זאת, בעיניי, מאוד מאוד מתגמלת, מאוד מאוד ייחודית. אני מתכוונת ליחידת הכפולים של נורית זרחי. נורית זרחי הוציאה, כידוע, עשרות ספרים לילדים ולמבוגרים ברבות השנים. אני לא יכולה, לא יכולה לומר שקראתי את כולם, אני לא יודעת אם מישהו קרא את כולם, אבל אני בהחלט סבורה ממה שקראתי שזה אחד מספרי היוצא הדופן ביותר, שיש כאן איזושהי תחושה של שחרור, של איזשהו היתר מצידה למרות כל מה שהיא כתבה, או נוסף על כל מה שהיא כתבה, לאורך כל השנים, גם לעשות איזשהו משהו באמת יוצא דופן. וזה ספר שגם קשה מאוד להגדיר אותו, חלקו הוא, הוא בעצם מורכב ממסות שמוקדשות לחמש נשים יוצרות, שמלוות אותה בדרכים כאלה ואחרות. יש בו שירים, יש בו אלמנט אישי מאוד, אני אקריא איזשהו קטע.
אז נגיד שהוא יצא גם בהוצאת תפיק,
נכון?
חידת הכפולים, נורית זרחי.
נכון, וצריך גם להגיד שבאמת יפיק הרבה פעמים לוקחים סיכון, וזה אחד מהסיכונים הללו. הקטע הזה שאני אקריא הוא מגיע מאוד מאוד במפתיע, ולמעשה כל הספר עשוי מין טלאים טלאים, שכל אחד מהם מגיע ומפתיע אותך וקשה מאוד לצפות אותם. הוא לאו דווקא קטע חביב עליי, אבל הוא נותן איזושהי תמצית של הספר הזה. אני יורדת במדרגות בית החולים, כל צעד אני חושבת שאתעלף. אני חוזרת הביתה. הנה הדרך המוכרת עם שולי ההר וגזעי העצים השרופים בחלקם. פה ושם מנחמים אותי פני הסוס הזהירים של הרקפות. הנה העיר ששנות מגוריי הרבות בה מונעות מעיניי להבחין בפרטי הרחוב. הנה אני בפתח בית המגורים. הנה חדר המדרגות. נושאת בידיי שתי מזוודות. איך אגיע לדירתי בקומה השלישית? שידפוק על אחת הדלתות לבקש עזרה? אינני יכולה להשתמש בידיי המנותחות, ואני דוחפת ברגל את המזוודות במעלה הדרך, אחת אחרי השנייה, צעד צעד. אני אומרת לעצמי, זכרי את הרגע הזה. עוד בזמן הניתוח, כשאני מתקשה להיחלץ מן ההרדמה, אני אומרת לאחות, פניה הבהירים תלויים מעליי, האם אני חייבת לחזור על הארץ השחורה? איפה קיימת הכתיבה ברגע הזה, זו שחשבתי שהיא בגדר מגן? איפה בכלל הספרות? האמונה בסדר, בפשר שמעבר לזמני. האמונה בשפה מתרסקת.
נהדר.
אוקיי, אנחנו חוגגים כאן את פרס ספיר לשנת 2017 שיחולק.
השיר הזה היה דרך שלך להגיד כמה הוא קור מחצבתנו הפרס הזה?
מה גדול היום הזה? מה זאת אומרת? אוקיי, אנחנו, לפני שנדבר על חמשת המועמדים ואיך הם משקפים את הספרות העברית והכל, הייתי רוצה לדבר על כך שיש לנו שני מועמדים שכבר זכו בעבר בפרס ספיר.
כן.
מה אנחנו חושבים על הדבר הזה? לנטע?
אני חושבת ש... וצריך גם להוסיף, וגם ספר שמועמד, ספר שמועמד זו הפעם הרביעית.
נכון.
כן, סמי ברדוגו.
האם זה, אולי זה אומר שאין לנו במאגר הסופרים שלנו סופרים מספיק טובים כדי שיהיה איזה גיוון?
למה? הנה נורית זרחי, לפי דעתי לא הייתה מעומדת מעולם.
אנחנו לא יודעים אם היא הגישה.
נכון.
אין לנו
מושג. אנחנו לא יודעים.
בואו נסתכל על זה רגע מהפריזמה של הפרס, זאת אומרת, מה זה אומר על ה... מה הפרס רוצה לומר, מה האנשים ש... למרות שהם מתחלפים, אבל בכל זאת, מה זה רוצה לומר? זאת אומרת, אפשר להגיד שאולי הם רוצים לומר שעצם העובדה שיש מועמדים חוזרים, מעיד על החוזק של הפרס. הנה, צדקנו, האנשים האלה שאנחנו הכתרנו כזוכים, וקידמנו את הספר שלהם.
ראויים שוב.
הם ראויים שוב, וזה רק אומר שהבחירה הייתה נכונה, ובאמת נסכים על זה שהשלושת הספרים מדוברים, הם ספרים חזקים מאוד. זאת אומרת, הם ספרים מצוינים, בלי שום קשר. הם זכו בעדת הביקורת, ואם אני לא טועה, אולי לפחות שטוקהולם זכה גם בהכרה נאה, גם בחנויות הספרים, אני מקווה לפחות. אבל כדאי לראות את זה מהצד ההפוך. זאת אומרת, יש לפחות לי איזושהי תחושה של סטגנציה, של משהו קצת תקוע, של איזה אופקים צרים. זאת אומרת, גם, כאילו, אם אנחנו שואלים בשביל מה פרס משמש, אם זה בידור, אם זה יוקרה, אם זה קידום היצירה, הרחבת אופקים, אני חושבת ששום, זאת אומרת, למעט בידור, עצם יודע שזה מכניס אקשן, ושאם מישהו שזכה יזכה עוד פעם, אז יש כאן איזושהי מיני דרמה נחמדה להגות בה. מעבר לזה, אף אחת מהמטרות האלה לא מתקיימת עם המועמדות החוזרת הזאת. זאת אומרת, האם מה שאומרים לנו זה שהפרס, זאת אומרת, החשיבה היא שאין מספיק כותבים טובים, שיש לנו איזה 10 איש שיודעים לכתוב בארץ וכל השאר הם אין כתבנים. זה משונה בעיניי, במיוחד לאור העובדה, זאת אומרת, לאור המציאות שאנחנו כאנשים שעוסקים בספרות מודעים אליה, מספר הכותרים שיוצאים מדי שנה שהוא מוטרף, העובדה שסופרים, שכותבים יכולים לשלם להוצאה על מנת שהיא תוציא את הספר.
כן.
השיעורים... קורסים לכתיבה יוצרת יש תחת כל עץ רענן, העובדה שהאוניברסיטאות מלמדות כתיבה יוצרת. זאת אומרת, הפרמיס של עולם הספרות היא שיש המון כותבים טובים, ולכן צריך רק להעשיר ולהגדיל את זה. אבל בסוף שזה מגיע לפרס שרוצה למצב את עצמו בתור הפרס הממלכתי, יש לו, הוא בעצם אומר שהמצב הוא הפוך.
אז הם לא היו צריכים לשים את שני החבר'ה האלה שכבר זכו, נועי אדלין, שימון אדף. יש כאן צרימה. יוני לבנה. מה דעתך?
טוב, זה פשוט שאלה של הניסוח של התקנון. אבל אני חושב שגם חלק מזה זה יהיה גם שאלות דמוגרפיות, כלומר, למי מהם יש ילדים, מי מהם מהמועמדים...
צריך לפרנס.
פשוט יכול לכתוב, להיות הסופר או הסופרת הישנים של פעם, של לכתוב באיכות כזאת ובאספק כזה. אז לא כל אחד יכול להרשות לעצמו בכלל לחיות את, את הסוג חיים שמאפשר לך להיות אמן או יוצר ברמה מסוימת, או אפילו להיות פוליטיקאי ספרותי מספיק חזק כדי להשתחל לאן שצריך.
זאת הייתה תשובה נהדרת. אני חושבת שהייתי שמה את זה בכותרת, כי יש בה הרבה הרבה שכבות. יוני, יפה מאוד. בוא נדבר על הספרים עצמם. משקפים את הספרות העברית בימינו? יוני, איך הם משקפים אותה? את החברה הישראלית? מה הם אומרים עלינו?
לא יודע, אני לא מכיר את החברה הישראלית, אבל אני חושב שכן, שיש כאן בסופו של דבר את הנגיעות בדיונים הכי סוערים, כביכול, בכל מיני היבטים של זהות. אני חשבתי שבאמת יש כאן גם, חלקם אני אוהב יותר, חלקם פחות, זה אנשים שבאמת הלכו על קו מסוים, על סגנון מסוים, וחוקרים איזה סיפור כמעט ספציפי. זה נחמד, זה באמת יש משהו באנשים שהצליחו, אני מעריך אותם על עצם זה שהם מצליחים במציאות הזאת לבחור לעצמם איזשהו נתיב ולשרוד במקצוע הזה שהוא נורא 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 קשה. אז משהו קרה לי השנה, משהו ברשימה הזאת פתאום גרם לי להיות קצת אופטימי.
נחמד.
לא, איזו אכזבה עצמית. אוי, לא, אני לא יודע מה קרה לי, נהייתי אופטימי.
קורה דבר שהוא פשוט מאוד מאוד נדיר בהקשרים תרבותיים ציבוריים, שאתה מרגיש שהמעורבים מתייחסים אליך בכבוד.
כן.
שזה לא מעליב אותך, שזה לא מעליב אותם, שמה שלא יהיה זה מעניין, שזה ייתן לך משהו לדחוף את האף פנימה.
נטע, איזה נושאים, אם הם מייצגים את החברה הישראלית, אז איזה נושאים בעצם עולים פה? מה...
לפני כן הייתי אומרת, נכון, הם מייצגים את החברה הישראלית באיזשהו אופן, זאת אומרת, באמת העיסוק בשאלות של זהות, של בית, הם מאוד בולטים, ואפשר לראות את זה מהזווית הזאת בהחלט. אני חושבת אבל שחלק מהעניין הוא שהם עושים זאת בדרך ההפוכה, זאת אומרת, זה אחד מהדברים שמשותפים לספרים הללו, שאף אחד מהם לא מתיימר להיות איזשהו רומן גדול שעוסק בשאלות של לאום ומייצר הכללות והצהרות בומבסטיות. חלק מהעניין זה דווקא איזושהי הפניית מבט פנימה, ודווקא דרך המבט הזה יותר הפנימי, היומיומי, יש כאן משהו שעובד.
זה בעצם הנטייה הזאת שאנחנו מדברים עליה לא מעט בתוכנית, על התשוקה הזאת של כותבים וכותבות בני זמננו, לא להגיד משהו גדול מדי על החברה הישראלית, לא להיות הצופים לבית ישראל, לא לקחת את התפקיד המנהיגותי הזה. זה מה שאת אומרת, הם לא רוצים את הדבר הזה?
נכון, זו מגמה, אני חושבת שזו מגמה שהיא בולטת בשנים האחרונות, ואכן מדובר עליה ומדובר בה, וזה גם, כמובן שיש לפעמים את האפיק השני, את הפנייה החוצה, באמת אל תובנות אוניברסליות, הספרים שנכתבים כאן ויכולים להיכתב בכל מקום אחר. כאן הספרים הללו הם מקומיים.
השאלה, האם בכלל נכתבים ספרים אחרים, האם זה קו באמת של של השיפוט, לבחור ספרים שלא אומרים משהו גדול על החברה הישראלית, לא לוקחים את התפקיד הזה, או שפשוט ספרים כאלה לא נכתבים יותר?
אני לא חושבת שספרים כאלה לא נכתבים יותר, אולי הם לא טובים מספיק.
זהו.
נראה לי. אולי אנחנו... כשיכתב ספר כזה והוא יהיה ממש טוב, אז יכול להיות שהוא כן יהיה...
אתם חושבים ש הפרס הזה מכונן איזה קאנון חדש? יש עדיין לו את הכוח הזה? אם אנחנו מסתכלים על 5 ספרים האלה, אנחנו אומרים, כן, אלה ספרים שישרדו את הדבר הזה, אפילו לא 5 האלה, אלא 50 שנבחרו ב10 שנים האחרונות.
אני באמת לא יודע. לא נראה לי שרוב ה... אני חושב שנשכח את רוב הזוכים ואת רוב המועמדים בכלל, אבל דווקא, ואני גם פשוט חושב עוד על השאלה הקודמת, לא הייתי אומר שאלה לא ספרים שמתעסקים בישראליות, או שהם בדיוק ספרים מינוריים. הספר של שמעון אדף קומקראו, גם אפילו אי אפשר לקרוא לו...
אין שום דרך שיש לקרוא לו.
מבחינת הכובד, המסה שלו
אינו מינורי,
וגם לא הספר שלו.
למינורים הם לא.
לא, הם עוסקים, אני חושב שזה גם, לא יודע, זה נראה לי, מה שיש כאן זה איזושהי באמת דווקא הספר של נועה ידלין בעצם עושה אפילו כאילו קציצות מהישראליות הגדולה והאיקונית הזאת, מהרעיון של, לא יודע, אני קורא לזה קנוניות, אבל של, של, של משהו גדול, סמלי, וזה שכולם פוחדים ממנו, כי יש שם בעצם איזשהו, יש שם איזו גופה.
כן.
גופה שהיא בלב של קומדיה רומנטית, והיא גופה מאוד אלגורית לכל מה ש, לכל מה שפעם חשבו לגבי הישראליות. וזה די נחמד, הספר של ברדוגו נפתח בזה שהוא רוצח אדם עם השם, הגיבור והמספר, רוצח מישהו עם שם משפחה בשם ברנר.
כן.
דוחף אותו לתוך בור סיד, לא פחות. אז גם הוא, גם אצלו יש איזושהי גופה ספרותית. אני חושב שהם מאוד עניים בישראליות.
אולי, אולי הקריאה הלאומית שלהם היא להרוג את הקריאה הלאומית. אולי זה משהו.
יוני לבנה. מהו בעיניך הספר העברי של השנה שלא הגיע לרשימה הקצרה של פרס ספיר, ובכל זאת אולי היה צריך להגיע?
כל מה שחשקתי להגיד, אני לא יודע, ואני באמת לא יודע, יש הרבה ספרים, אבל הספר שאני חשבתי שהוא די מגניב השנה זה של רות אלמוג, החיים, זה היה ברשימה ארוכה יותר, והיא פשוט קול ליידי, למרות ש... בתור בן אדם, וגם מה שכתוב זה ממש לא קול, זה ממש חנוני, זה מלא בעובדות מתמטיות, ובאופן כללי טיפוס נרגן עם הרבה ניסיון חיים, אבל אני חושב שדווקא איכשהו הספר הזה מייצג משהו שקשור גם לספרים אחרים, יש כאן סיפורים מאוד מאוד קצרים, ובסוף יש סיפור יותר ארוך, שבסיאו איזו דמות שיכולה גם להזכיר קצת אולי את רות אלמוג, או לפחות אם מזדהה איתה, פשוט מאיזו דמות של אני חושב, מבקר ספרות או חוקר ספרות, שמנמן זקן ומרושע, דוחף אותה, את הגיבורה במדרגות, היא לא רק נופלת בבוץ, הוא נכנס לה לפה. יש משהו, שוב פעם, כנראה, מאוד, לא יודע, אופטימי, כי החיים כאן מאוד 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 קשים ומאוד אלימים, והיא נוגעת בדברים שכולם נוגעים. יש כאן עניין קצת ביחסי כוחות של מזרחים ואשכנזים, וזה ספר עם מודעות פמיניסטית מאוד, מאוד נוקבת. אני רוצה בכלל לדבר עליה, כי באמת רות אלמוג היא חתיכת דבר מדהים. רות אלמוג הייתה צריכה לזכות בזה, ואני אגיד לכם למה. כי באמת, היא זכתה להכרה, לא קופחה מעולם, זכתה בפרסים, גם היו לה ספרים שנקראו היטב, אי אפשר להגיד שום דבר, היא לא מקופחת. אבל היא שייכת לדור אגדי של יוצרי פרוזה, של שנות ה-60, של אפלפלד ועוד, המון המון, כל הגדולים. וזה באמת מראה כמה העניין הזה הוא פוליטי, אבל היא פועלת ספרותית עמוקה, היא עדיין כותבת על ספרים, על ספרות העולם, היא בעניינים, היא חדה, ליידי גאגה מופיעה כאן, ומרינה אברמוביץ', והיא קשה מאוד להיות עדיין, יש לה גם ספרים, מדי פעם היא מוציאה ספרים יותר מיושנים, יותר משעממים, לא תמיד אני אף עליה, אבל מישהו שעשרות שנים מתעסק במקצוע הזה, מכל הכיוונים, ועדיין אשכרה אוהב ספרות, עדיין אוהב בני אדם בכלל, זה, זה, זה פשוט מדהים. והספר הזה זה פשוט לראות מישהו שעושה את הדבר שלו בקוליות, בלי לנסות להרשים בכלל. שזה גם אולי קצת פחות קורה בחלק מהספרים שזוכים. היא פשוט עושה את מה שהיא אוהבת. ואני פשוט, אני באמת מעריץ את זה, מישהו שהצליח לאהוב ספרות ככה.
רות אלמוג החיים, בוא תקריא לנו איזה קטע.
באיזה הוצאה זה יצא?
בזמורה ביטן.
תקריא לנו קצת.
זה סוף של, של סיפור שנראה לי, נקרא עץ הלימון, נראה. הכל מתפרק בספר הזה ובחיים. חמוץ כלימון, אני אוריד קצת. ואגב, היא דמות מאוד מורידה. זה גם בסיפורים וגם בחיים. מרירה וחמצמצה. וזה סיפור ילדות, ויש בו עדויות להתעללות. סיפור, גם יש בו התעללות עם גוון מיני שהגיבורה עוברת כילדה. ובסוף זה נגמר בתור משהו שאם לא היה לו את כל הרקע, זה היה נראה מאוד מאוד צ'יזי, גבינתי. היא פשוט פוגשת את מישהו שהיא הכירה בתור ילדה, ואפילו הציל אותה מסיטואציה לא נעימה. וזה מה שהיא אומרת, שהיא פוגשת אותו כמבוגרים, כאנשים צעירים מבוגרים. על חוף הים. באוויר הלך שבין גופיהם הסמוכים עמדה שאגת הים. אבל איכשהו, והיא לא הבינה איך ומדוע, התפנתה לרגע על החוט מן האוויר, והחלל ביניהם מתרווח ונמלא באהבה. אהבה ישנה שהם לא ידעו עליה ולא נחשו את קיומה. וברגע ההוא רחנו פניו אל פניה, והוא נשק לה על פיה. אבל זה היה רק סדק של זמן, שהאוויר הלך והמלוח סגר אותו מיד עם שעון היד, שעון הים שהחריש את אוזניהם. הוא הזדקף, הושיט את ידו לפרידה ואמר שלום בכל זר. כך הם הלכו, איש ואישה צעירים לדרכם. לפעמים, כשהיא זוכרת את הרגע הוא, פתאומי, ללא תקווה וללא הבטחות ככל שהיה, תקוע בודד ביקום הלילי ככוכב רחוק, היא חושבת, זה היה הרגע המאושר ביותר בחיי.
מקסים.
נהדר.
היא קשוחה, היא אישה קשוחה.
טוב, הגיע זמן ההימורים, אנחנו מדברים כמובן על פרס ספיר שיחולק הערב. יוני לבני, על מי אתה מהמר?
חבל שאי אפשר לראות את החיוך שלו, שהוא כזה,
זה חיוך?
מה אתם רוצים ממני?
חיוך של יאוש.
אני מרגיש כזה חוסר החיות, לא אמרתי בחיים. ונראה לי שצורת המחשבה שלי שונה מהשופטים שצריכים לבחור. אבל נראה לי שהספר שהכי מחמיא לך, הם כולם, באמת הם בסדר כולם, אבל הספר שהכי מחמיא לך כקורא, זה הספר של ברדוגו קיגי, אתה מרגיש שאתה, יש בו איכות שזועקת קלאסיקה ספרותית, ועדיין אתה יכול להתמודד איתו.
אז קיגי.
אוקיי. נטע?
נטע?
אני גם מחזיקה באותה דעה, אני גם חושבת שקיגי יזכה, אני חושבת שזה גם עצם העובדה שהוא מועמד השנה שוב, אבל גם באמת בגלל האיכות של הספר, והעובדה שבאמת יש משהו מכונן בקריאה שלו, משהו שהצטבר לכדי בשלות, והוא בשיאו.
זה נורא מעניין מה שיוני אמר, שסליחה שאני אומר...
אני חושב.
סליחה שאני אומר את זה אחרי שאת אמר.
עוד מעניין מה שיוני אמר.
כי מקודם, באחת ההפסקות שלנו, דיברנו על זה שיש שלושה ספרים מאוד קריאים, ושני ספרים שהם כביכול פחות קריאים, שזה קיגי ושימון הדף, ומבין השניים האלה, שימון הדף הוא ממש קשה לקריאה, וקיגי זה עדיין משהו שאתה מרגיש שאתה יכול לצלוח אותו ולהרגיש אינטלקטואל, ושאולי ספרים האחרים פחות נותנים לך את התחושה האינטלקטואלית הזאת?
כמו שאני באמת סבורה שכל הספרים המועמדים, יש בהם איזשהו אלמנט סגנוני מאוד מאוד חזק, כל אחד בדרכו, בצורת הכתיבה, אצל אסתר פלד, אז כל הסיפורים שמצטברים לכדי סיפור אחד, אצל אמיר זיו, השלושה סיפורים שכל אחד, השלושה חלקים שכל אחד מאוד מאוד שונה סגנונית, נועה גם יצרה איזשהו מבנה מיוחד, ונכון שגם קומקרא וגם קיגי הם הרבה יותר בולטים בסגנוניות שלהם, אבל נכון שאצל סמי ברדוגו, נכון, הוא באמת איזשהו אמן לשון, והוא עושה את שלו בצורה מאוד, מאוד יוצא דופן, וזה כן דורש סבלנות, וזה כן דורש התמסרות הספר שלו, וזה לא ספר שנקרא בנשימה אחת, ממש לא, אבל נכון, הוא הרבה יותר, בכל זאת הוא הרבה יותר קומוניקטיבי, וברגע שאתה נכנס לתוך העולם הזה, אחרי שניים, שלושה עמודים, אתה כבר בפנים. ושל שימון, ממה שקראתי, הספר הוא באיזשהו מקום, מין חומה בצורה כזאת, חותר כנגד משהו מוצק.
מאיה, נציגת מה שכרוך, אנחנו תמימי דעים גם כן עם שני המבקרים שהזמנו לכאן, לא?
נכון. באופן מצער.
כן, זה אומר שהוא לא יזכה בטוח.
זהו, זה כאילו שחור אמיתי. אוקיי, אז מי באמת יזכה בפרס ספיר? בוא עכשיו נאמר.
טוב, לא בסדר. מי יור
מפעל הפייס. גם האחדות בינינו זה משהו. אנחנו ניתן את ההמלצה שלנו לספר שלא נכלל ב-12 הספרים ברשימה הארוכה.
כן, ספר שהמלצנו עליו כבר... בתחילת השנה.
נכון, אנחנו היינו הראשונים לזהות.
היינו הראשונים והיחידים לזהות, שהחוצה של אסה אופק הוא ספר...
ספר נפלא.
שהיה צריך לזכות בפרס ביקורים של פרס ספיר.
וגם ספר שמדבר על לאומיות, מבלי לדבר על לאומיות, אולי קצת נקריא קטע, יש לנו זמן לזה?
לא בטוחה.
לא בטוחה. טוב, אז לא נקריא.
פשוט ניפרד.
ניפרד.
נעשה לייב בלוגינג היום בעמוד הפייסבוק שלנו. נכון.
אם אתם רוצים, תעשו לייק. ונכריז על הזוכה. תעשו לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. נעביר שם דיווחים שוטפים. כשאני אומר נעביר, זה יהיה בעיקר מאיה, שזה כבר לא הפעם הראשונה שהיא עושה לייב בלוגינג מהפרס הזה, והיא עושה את זה בכישרון. אני אסתכל ואריץ מהצד. ואנחנו נסיים להיום, נכון? מראשון עד רביעי.
אנחנו כאן, נהיה פה שוב מחר.
אנחנו נהיה פה שוב מחר. זה נכון, יש תחושה כאילו של הסוף. חולג הפרס, לסגור את הספרות וללכת הביתה. לא, אנחנו נהיה פה גם מחר, עם יום רגיל, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה החדשה, כאן אודי, חפשו אותנו בחנויות האפליקציות, כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים תוכלו למצוא את כל התוכניות שלנו ושל כאן תרבות. תודה רבה למיטל כהן ולראובן מן. תודה רבה לכם. נטע ויוני מישראל היום ומידיעות אחרונות.
היה כיף.
היה כיף מאוד, תודה שבאתם. תודה רבה ולהתראות.